עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
אז הפגשנו עם המושל בקשר לעניין של השחיטה. גם יש מקומות שיש גזירה של ברית מילה. בכל זה יושב ראש ועידת רבני אירופה, הרב גוטשמיד, הוא מנצח על המלאכה ונלחם, שומר את המשמרת, משבחו יותר לכוח הבריאות, שמשיך עוד לעשות לזכות הרבים. הכינוסים שלו, ועידת רבני אירופה, באים שם רבנים חשובים מאוד. וזו זכות הרבים שאספים כולם ודנים בענייני הלכה. זכות הרבים תלויה בידו, שעוד יגדיר תורה וידיר, אמן ואמן. לפני 30 שנה בערך, 28 שנה, הזמינו אותי לבוא לפריז, שם לתת שיעורים. היה כינוס של כל הדיינים והרבנים של פריז במשרדי הרבנות שם בפריז. אז היה הרב הראשי הרב גולדמן, היו דיינים חשובים, עשו שם ארוחת צהריים. ראיתי דבר שלא היה רגיל, כל אחד מקבל איזה מפיון עם קופסת שימורים. לא הבנתי מה זה. אומר לי הרב גולדמן, כדאי יפתח את הקופסה. קופסה קרה, קר. אני פותח את הקופסה, תוך כמה שניות, פתאום זה חם. לא יכולתי לתפוס את זה. נחתי את זה לשולחן בחזרה. מה זה? לא הבנתי מה. אין פה אש, אין פה תנור. הם חייכו. כי בצרפת זה היה. פה בארץ זה לא הגיע. גם שם הפסיקו את זה. יש שם חומר כימי. ברגע שפותחים את הקופסה, זה מתנגש עם החמצן, שנמצא פה באוויר, אז זה גורם להתנגשות וגורם לחימום. זה גורם כל מיני מחלות. לכן אחר כך שרד הבריאות שם לא הסכים להמשיך בזה. אבל בתקופה ההיא היה קופסאות האלו. ודבר חדש, כזה מעולם לא ראינו, שפתאום זה מתחמם, ממש חום יד צולדת בו. אחר כך באמצע האוכל אמרו לי להגיד כמה דברי תורה. אני קונתי להגיד להם פשט השבוע משהו איזה דרשה. אבל כשראיתי את הדבר הזה, אמרת אבותיי, אני עכשיו רוצה לדבר על זה. האם מותר בשבת לפתוח קופסת שימורים כזו? הרי זה מגיע לחום שהיד צולדת בו. אם יש בפנים תבשיל שלא יתבשל לגמרי, 90%. ברגע שפתח את הקופסה בשבת, ואז חומר כימי התנגש עם החמצן, עם האוויר, וגרם לחימום, אז הוא בישל בשבת, גמר את הבישול. כולם יודעים שדעת הרמב״ם, המבשל דבר שנתבשל כל צורכו, אז מותר. אין בישול או חבישול. הרמב״ם פרק ט' מלכות שבת הלכה ג' דוק מינה שאם זה היה מבושל 90% והוא גמר את הבישול חייב בשום בישול. כפסק מרן בסימן רשנו זין סעיף ד' כל שלא בשל 100% והוא גומר את הבישול חייב בשום בישול. הוא פתח את הקופסת שימורים ואתה גומר את הבישול עכשיו. או יכול מקרה אחר, יש שם אולי רוטב שבמרק, הרוב תבשיל יבש, יש קצת רוטב, דעת הלבוש והרמב"ם שפיינשטיין, יש לך קצת רוטב, זה בישול אחר בישול וזה אסור. אנחנו פוסקים שולחים אחרי הרוב, יש קצת רוטב והרוב, מה שאני בעיקר רוצה זה דעת יבש, זה נקרא יבש, ואין בישול אחר בישול. מה יהיה כשהקופסה היא מלאה מרק וברק, יש בישול אחר בישול, ברגע שפותח את הקופסה בחומר כימי, מחמם את המרק, עובר על בישול בשבת. זה מה שאמרתי להם, אותו שעה שראיתי את הדבר הזה, ראיתי מעשה ועלה בדעתי מה הדין בזה בשבת. קודם כל, דיברנו פה כמה פעמים, עצם פתיחת קופסת שימורים בשבת, זו מחלוקת. אבל אנחנו פוסקים להתיר. דעת הרבה פוסקים, אחרוני זמננו פוסקים להתיר. יש לנו משנה שובר אדם את החבית, שולחן ארוך, אני אקצר, סימן שינו דלת סעיף א', חבית שהיא שלמה, אסור לשוברה אפילו בעניין שאינו עושה כלי, אפילו נקב בעלמה אסור לעשות. כל שכן פה אצלנו, קופסת שימורים, לא משנה מה יש בפנים, מפנחמות או טונה וכדומה, לכאורה עושה כלי. הבית יוסף מסביר את ההלכה הזו שזה משום בונה. במשנה ברורה מביא אחרוני שמסבירים שזה משום סותר. ואף על גב סותר שלא אמנת לבנות, אפילו להחרים את הבנן, כל פנים זה אסור. הגאון נבין המסביר שזה איסור משום מכה בפטיש. כל אחד מסביר את הסוגיה האחרת, אבל הבית יוסף מסביר שזה משום בנה, הוא עושה כלי. אני יכולה גם קופסאות שימורים, זה אסור. הגאון הפחיים פלאצ'י, הוא כותב, כל מה שהשולחן ערוך מדבר, אדם פותח את החבית, לוקח מזה יין, ועושה עכשיו כלי. הוא שובר את המכסה של החבית, הוא שובר את זה, ועכשיו הוא יוצר כלי. יוצר כלי, אסור בשבת, אבל קופסאות שימורים. אחרי שהוא גמר להשתמש בטונה והפון חמוץ, גמר להשתמש, לוקח את הקופסה וזורק אותה. החזון איש, הוא יחמיר בזה, לפני למעלה מ-60 שנה. בזמנו, הסברנו כמה פעמים, היו משתמשים בקופסאות, שמים בזה ברגים, מסמרים, מסמרי ביטון, נעצים, משתמשים בזה, נקים את זה, אנחנו משתמשים בזה. היום, מי משתמש בקופסאות שימורים? אדם גמר משהו תחולה שמבנים, מיד הוא זורק את זה. ורב חיים פלאצ'י, בזה השולחן ערוך לא מדבר. וזה מותר. כך כותב גם כן בכף החיים. כך כתוב גם כן בספר מקראי קודש של הגאון רבי חיים אבולעפיה, לפני 300 שנה. גם כן הגאון רבי יוסף שאול נתנזון, בשו"ת שאול ומשיב, גם כותב ככה. היה גאון אחד באמריקה, רבי משה שטרן. יש לו שו"ת באר משה. יש לו תשובה, קופסאות שימורים. הוא כותב גם כן שמותר. בספר שעלי ציון, של הרב אליעזרוב, היה שמונת קטמון, לפני 30-40 שנה, שוט יפה, שעלי ציון, יש לו תשובה בעניין קופסאות שימורים, ומתיר. גם ציצי אליעזר, יש לו תשובה בזה, חלק זין, וכותב להתיר. נחת יצחק, של הרב וייס, איך האין ולאו רפייה בידי, הוא כותב בדעבד בסדר, כאילו בשעת הדחק. אבל כמו שהפקעתי פוסקים שכותבים להתיר, הייתי איזו חוברת שמציעים, יש שם אמר מאחד מגדולי הרבנים של הדור. אני, את שמו אני לא מזכיר. אחד מגדולי הרבנים של הדור, הוא כותב תשובה בעניין של קופסאות שימורים. הוא מביא מה שכותב הגאון החזון איש, מביא את הגמרא כמובן, את המשנה, את השולחן ערוך, את הסקלים, פלפל בכל הסוגיה. הוא כותב בסוף דברי החזון איש, ומסקנתו לאסור. אסור לפתוח קופסאות שימורים בשבת. בסדר, אתה יכול לאסור, אבל תדע מה כתבו פוסקים האחרים. ידיעת התורה זה חלק מהפסיקה. איך אדם יכול לפסוק הלכה אם הוא לא יודע מה כותב, מה פלפל בזה שואל ומשיב, או מערך הבולעפיה, או כף החיים, רב חיים פלאצ'י, אלה גדולי עולם היו כוללו. מי זה רב חיים פלאצ'י? לפני 150 שנה היה גדול הדור היה. הוא לא יודע כלום מזה, הוא לא יודע, תסתכל בחווה דעת. השם הרם מביא לנו את הכל, והיה סתכל בחווי דעת, היה רואה את הכל. הוא מסקנה שלא לאסור, לפי ההלכה אמרנו, מכר הדין מותר. מי שרוצה להחמיר על עצמו, בסדר, מחמיר תבוא על הברכה, אין איסור להחמיר. אבל לדעת את ההלכה, הפקע ביניהם, תראה מישהו פותח קופסת שימורים בשבת, לא תסתכל עליו בעין רעה, תגיד זה, אני יודע מה, רבני צוהר, ככה, כל דבר מותר, מותר. לא תסתכל עליו ככה. תדע, הוא עושה כמו הפוסקים שהזכרנו. יש פוסקים שמתירים, הוא עושה כפי עיקר הדין. אז מצד קופסות שימורים, אין לנו בעיה. הפתיחה של הקופסה. כל הבעיה היא בעיקר בגלל החימום של האוכל שבפנים. אני אקדים, כל המלאכות כולם, למתת מלאכות, בשנה, שבת, ע' ג' עמוד א'. איפה למדנו את זה? למדנו את זה מהמשכן. במשכן בישלו, צלו בשר של הקורבנות על גחלים. שם היה חומר כימי שפותחים את הקופסת שימורים וזה מתחמם בחמצן. לא היה דבר כזה שם. במשכן מה היה? היה בישול וגחלים. לכאורה, אם לומדים כל דבר מהמשכן, צריך להגיד לא יהיה בזה איסור של בישול בשבת, משהו לפותח את הקופסת שימורים וזה מתחמם על ידי החומר כימי. יש לנו בגמרא שבת ממתת עמוד ב', שם כתוב אבות מלאכות 40 חסר אחת, כנגד מי? עונה הגמרא, כנגד עבודת המשכן. הגמרא מסבירה, בדיני סמיכה פרשת המשכן לשבת, להגיד לך כל מה שהיה במשכן זה נקרא מלאכה. הם זרעו, אתם לא תזרעו. הם קצרו, אתם לא תקצרו. הם העלו קרשים מהקרקע לעגלה, אתם אל תעלו. כל זה דברי הגמרא, בשבת ממתת עמוד ב', ונסביר את זה יותר. והקל משה את בני ישראל, שרבנו אסף את כל בני ישראל, ולתת להם ציווי על המשכן. פותח ואומר להם, תעשו מלאכה שישה ימים, יום השביעי תשבטו. ומה זה קשור? עכשיו אסף אותנו נגיד לנו על המשכן. אתה אומר לנו פה על שבת? למה נשמחה פרשת שבת למשכן? להגיד לך, כל מה שהיה במשכן, זה נקרא מלאכה. אדם לא יחשוב, לא תעשה כל מלאכה. מה זה מלאכה? הוא לוקח מעדר, תוריה, חופר, מזיע, מלאכה ממש. לא. הוא לוקח אבן באבן, משפשף את זה חזק, שיצא אש. לא תעשה כל מלאכה. כל מה שהיה במשכן, זה נקרא מלאכה. רש"י, ברש פרשת ויקהל, משמע שזה לא סתם דרשין הסימוכים. למה נסמכה פרשת שבת למשכן? זה יותר מזה. אומר רש"י, הקדים ציווי שבת למשכן, לומר לך שמלאכות המשכן אינן דוחות את השבת. מי שרוצים להקים את המשכן, רוצים להקים את זה גם בשבת. זה מלאכת קודש, תדע לך, תעשה את זה שישה ימים. יום השביעי, אל תעשה. מה רואים מרש"י? שלומדים, כאילו הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. זה לא סתם סמוכין שבת למשכן. יש ציווי של הקדוש ברוך הוא, תקימו את המשכן, מתי? שישה ימים, יום השביעי תשבטו. הדברים מפורשים יותר בדבריו של רבי עובדיה הגר, הספורנו, הוא כותב מפורש הספורנו, שהיה ציווי לקדוש ברוך הוא, ציווה לבני ישראל, תקימו את המשכן רק שישה ימים. מצאנו מחילתה, אומר המחילתה, לפי שנאמר, ועשו לי מקדש שחטתי בתוכם, שומע אני בן בחול, בן בשבת. תלמוד לומר, ויאמר עליהם, כשהם תעשה מלאכה וכו'. שומע אני בחול ולא בשבת. הנה, זה מחית המפורש. רואים, זה לא סתם סמוכין. נסמכה פרשת שבת למשכן. הגמרא אתה צריכה להגיד, אני אחד למאן דאמר דרשין הסימוכין. מה אם החולק? מה לא אמרה ככה? הנה, זה ציווי הקדוש ברוך הוא, תקימו את המשכן רק שישה ימים. נו, למדנו מכאן שכל מה שהיה בהקמת המשכן, זה נקרא מלאכה. הם זרעו, אנחנו לא נזרע. איפה הם זרעו? כתוב, אורות אלים מאודמים. איפה אתה מוצא אורות של עיל אדום? יש פרה אדומה, יש עיל אדום? אלא היו צובעים את זה. איפה השיגו צבע? צבעי טמבור? אלא היו צריכים לזרוע פרחים, לבשל את הפרחים, שיהיה סמיך, ואז זה, הופכים את זה לצבע. זה אורות אלים מאודמים. אז הם זרעו, והם קצרו, והם בישלו. בשביל סממנים שהיה במשכן. אתה רואה שכל זה היה במשכן. מה שהיה במשכן, זה נקרא מלאכה, וזה זה תל מלאכות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש כנראה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. כנראה. כי פה עכשיו למדנו שלומדים מהקמת המשכן. יש שם גם ראיות מהגמרא בשבת עין דלת עמוד ב', הגמרא למעלה בראש העמוד, היא אומרת שווה קטנה דידן בישול סממנים דאהבה במשכן ונקית אופה דלא אהבה במשכן. מה כתוב במשנה? הזורע והחורש והקוצב והדש והלש והבורר והזורע והאופה. כתוב אפייה, לא כתוב בישול. למה? במשכן היה בישול סממנים, לא היה אפייה. למה לא כתוב אפייה, בישול? עונה הגמרא, תנה, סידורה דפתקה נקית. איך עושים לחם? זורעים את החיטים, קוצרים אותם, בוררים, טוחנים. סידורה דפת, לכן כתוב אופה. מה לי אופה? מה לי בישול? כמו שכותב הרמב״ם, פרק ט' מלכות שבת הלכה א', אחד האופה, אחד המבשל הסממנים, כולם עניין אחד הוא. נקרא מלאכת מבשל, בישול או אפייה? אמרה מקשה, עזב התנה שלנו בישול סממנים נקת אופה שלא היה במשכן. במשכן לא היה אופה? מה עם המנחות? מה עם שתי הלחם? מה עם לחם הפנים? לא היה? היה במשכן. מה זה שווק? עזב את הבישול ותפס אופה שלא היה במשכן. כן היה במשכן. לפי מה שאמרנו זה מוסבר טוב. לומדים מה שהיה בהקמת המשכן. לא מה שהיה בתוך המשכן עצמו, שהיה שתי לחם נחות, לחם הפנים, מזה לא לומדים. מה שהיה בהקמת המשכן, שזה היה הציווי של הקדוש ברוך הוא, אל תקימו את המשכן בשבת, אלא בימי החול. לכן, הגמרא שאלה נכון, בישול סממנים היה בהקמת המשכן, אורות תלים מאודמים. אפייה לא היה בהקמת המשכן. למה המשנה שינתה? הגמרא מובנת. רואים שהבבלי לומד כמו המחילתא, כמו רבי עבודה מספונו, כמו רשי שהזכרנו, שלומדים בהקמת המשכן. עוד ראיה, שבת ע"ה עמוד א' למטה, שוחט משומי חייו, רב אמר משום צובע, שמואל אמר משום נטילת נשמה. מה פירוש שוחט משומי חייו? זה תל מלאכות, והשוחטו ומפשיטו, זה תל מלאכות. וכי ראינו בגמרא ששאלה, זורע משומי חייו? זה מנכת זורע, זה מנכת שוחט. רש"י מפרש, שוחט משומי חייו, הכוונה, שוחט איך אהבה במשכן. איפה היה במשכן שוחט? אז זה אומר רב, משום צובע. שמואל אומר משום נטילת נשמה. אם לומדים מה שהיה בתוך המשכן עצמו, היה קורבנות. מה, לא היה שוחט במשכן? היה קורבנות. תמיד של בוקר, תמיד של בנעביים, בלי סוף קורבנות. איפה השוחט במשכן? שוחט במשכן היה קורבנות. מה הגמרא עונה? צובע או נטילת נשמה? מה משמע? שלומדים מהקמת המשכן. שהקימו את המשכן, עורות תלים מאודמים, לא היה שחיטה. יכול לקחת עורות תלים של עיל שמת, או חנקו אותו. לא חייב שחיטה. לכן לא לומדים מתוך המשכן עצמו, אלא מהקמת המשכן. הנה שתי סוגיות, שבת ע' ד' עמוד ב', שבת ע' עמוד א', שמשמע מהם, כמו שאמרנו מהמחילתא, שלומדים מהקמת המשכן. אבל בירושלמי לא כתוב ככה. בפרק הזורק, שבת אצלנו בבבלי, זה מובא במשנה, שבת בדף צדי ב' עמוד א'. שם כתוב כך. המוציא, בדיני הוצאה, בין בימינו, בין בשמאלו, בין בחיקו, או על כתפיו, חייו. רש"י מפרש, שכן היה מסע בני קהת, שהיו רוצים להרכיב את המשכן, לקחת אותו ממקום למקום, אז איך היו עושים? בכתף יישאו. וימין ושמאל, זה אור החראה. אדם לוקח ביד ימין, לוקח ביד שמאל, וזה מה שהיה המוציא. לכן, המוציא, בין ימינו, בין בשמאלו, בין בחיקו, בין הכתפו, חייב משום מוצא. זה אור החראה, וזה ככה היה במשכן. הרשמי לא כתוב ככה. הרשמי מביא את הפסוק על אהרון הכהן. כותב, ולקח אהרון הכהן שמן המאור, קטורת הסמים, מנחת התמיד ושמן המשחה. אומר הירושלמי, בימין שמן המאור, בשמאל שמן המשחה, קטורת הסמים בחיקו, מנחת תמיד הכתפו. איפה זה היה, אהרון הכהן? בהקמת המשכן? לא. בתוך הקורבנות, בתוך העבודה של המשכן עצמה. מה אתה רואה מכאן? שלומדים מה שהיה בתוך המשכן עצמו. מביא את זה רבנו אברהם בן הרמב״ם בשם רבי גאון, שהביא את זה בשם הירושלמי. הנה ראינו עכשיו מחלוקת, זה יפה, מחלוקת הבבלי וירושלמי, אפשר לפלפל בזה הרבה. מי שרוצה יראה באיגלטל של האדמו"ר מסוכותשו, יש לו ספר על כל תל מלאכות, ספר תענוג. מי שלומד מסכת שבת פרק שביעי, כדאי מאוד שיעבור על הספר הזה, מה שתענוג הספר. זה בעל אבני נזר, אותו חיבוש אבני נזר, זה היה איגלטל. הוא היה אדמור גדול. היה לו נכד, או נין, היה רב שכונת יד אליהו בתל אביב. הרב בורנשטיין, היה גאון עצום. שמרן היה רב ראשי לתל אביב, לפני כמעט 50 שנה, 50 שנה, לא כמעט, 50 שנה, הוא היה נפגש איתו הרבה, היה בעצמנו לבית, והרב היה השתעשע איתו. היה אומר, זה כמו הסבא שלו, כמו האיגלטל, איך מקשה, מתרץ. אבל הצערנו הרב, הרב הכיר אותו כמה חודשים, הוא נהרג, לא עליכם, בתאונת דרכים, נהרג. הוא היה גאון עצום. טוב, אז האיגלטל, בהקדמה שלו, של כל הספר, הוא חוקר את החקירה הזו. היינו לומדים מה שהיה בהקמת המשכן, לומדים מה שהיה בתוך המשכן, הוא לא אמר את כל מה שאמרתי עכשיו, אבל עצם החקירה הוא חוקר את זה, ומי שרוצה יפלפל בזה. בכל אופן, כל המלאכות כולם לומדים מהמשכן. איפה היה בישול במשכן? אמרנו בישול סממנים. על מה בישלו? בישלו בגחלים, בישלו באש. הקוסת שימורים הזו, שיש שם את החומר כימי, זה לא היה במשכן. לכאורה, לא היה חייב. יש נידון דומה לזה בשוט הלקט. מי זה שוט הלקט? זה הלכות קטנות. רבי יעקב חגיז. הוא נולד בשנת שין פה, 45 שנה אחרי פטירתו של מרן הבית יוסף. בערך 400 שנה. שין פה, אנחנו נמצאים בתו שין עין תת, עוד מעט שין פה, תו שין פה, 400 שנה. הוא היה אחד מראשי הלוחמים, בהתחלה הוא היה באיטליה. אחר כך הוא הגיע לירושלים, ופתח פה ישיבה בירושלים, לפני 400 שנה. עוד לפני רב חיים וולוז'ין, הוא פתח ישיבה כאן בירושלים. הוא נלחם בשבתאי צבי, אחד הלוחמים הגדולים. הוא יצא נגד מרן החביב, הרב בנישתי, הקנג, כנסת הגדולה. הוא היה בעד השבתאי צבי, שהוא כן, שהוא המשיח. והוא היה נגד, בסוף גם הקנג חזר בו. ועלה מלחמה גדולה מאוד ביניהם. הבן שלו, רבי משה חגיז, הוא המשיך את המלחמה של אביו בכל חסידי שבתאי צבי. זה הגיע עד איטליה, הוא היה בזמיר שבתאי צבי. בטורקיה היה, אבל היה לו השפעה גדולה מאוד, היו אלפים ורבבות נוערים אחריו. כך היה צרות לעם ישראל, שנמצאים בגלות, חיכו לו איזו ישועה, פתאום בא משהו מודיע, אני המשיח, התלהבו ממנו, והוא נלחם, אחד מהלוחמים. החידה כותב דבר מעניין, והספר הזה, שוט הלקט, זה לא כוחו האמיתי בתורה של רבי יעקב חגיז, הוא היה ענק בתורה, וזה הספר הזה נעשה בשביל התלמידים, חידוד התלמידים, שאלה, תשובה, לכן הוא קיצר. מי שיסתכל יראה, השוט שלו, שוט הלקט, הלכות קטנות, תשובות קצרות. וזה התלמידים. למה הוא כותב את זה אחידה? הוא אומר, יש לו תשובה אחת מוזרה מאוד. מהו למלוח בשר בסוכר? אין לי מלח. לא מלח בישול ולא מלח שולחני. אין. יכול למלוח בשר בסוכר? הוא אומר, כן. יש מלח מלוח ויש מלח מתוק. זה נקרא מלח מתוק, זה נקרא. ופלפל בזה וכתב שמותר. רבי עומר חלק ד', חלק יורד היה סימן ב', הרב מביא את הלקט הזה, ודוחה אותו. מביא כמה אחרונים שהסתמכו עליו בשעת הדחק. הסתמכו עליו. לגבי קורבן בית המקדש, כל קורבן אחד תקריב מלח. אתה יכול להגיד אולי שם המועיל לסוכר, אבל לא להוציא את הדם. במליחה של בשר כל המטרה היא שישאוב את הדם, מלח טבעו ישאוב את הדם. לדעת הרמב״ם, אדם שעולה חתיכת בשר, אדם בשכבה למעלה, בשכבה למטה יוצא, באמצע אדם לא יוצא, אין כוח במלח לסחוב את הדם שבאמצע. לכן לפי הרמב״ם כתוב בגמרא שחולין קופו ד', אין הבשר יוצא מדי דמו אלא אם כן מונחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. מה זה יפה יפה? אומר הרשב"א, צריך למלוח את הבשר משני הצדדים, כאן ומכאן, לא מספיק מלמעלה או למטה, משני הצדדים למלוח את הבשר. משמע שמליחה לבד מועיל. אומר הרמב"ם, לא, צריך אחרי זה חליטה. רק חליטה לבד לא מועיל. חליטה לבד, קודם כל צריך למלוח את הבשר, אין הבשר יוצא מדי דמו אלא כן מולחו יפה יפה משני הצדדים, אחר כך תוציא מדיחו יפה יפה, תוציא את כל המלח שעליו, תרתיח מים לבד, שמים רותחים ובאבעים, קח את הבשר, שקע צרנו בתוכו, תעשה את זה כאילו הגעלה. בלי זה, אסור לאכול את הבשר, לפי דעת הרמב״ם. למה? אדם שבאמצע לא יוצא על ידי המלח. טוב, זה הרמב״ם. כל הראשונים, רוב ככל הראשונים, מה שמביא בתוסף בסימן סמכתת, לא פסקו כדעת הרמב״ם, אלא פסקו כפשט הגמרא. אין הבשר רוצה מדי דמו, אלא כן מלוחו יפה יפה. אתה מולח את הבשר בשני צדדים, זה בסדר. בדעבד אפילו צד אחד, זה בסדר. משרד הבריאות מקפיד מאוד שלא יהיה הרבה מלחים. עושים היום קיצוצים בגלל הבריאות, זה מביא לחץ דם, יש כל מיני הוראות. הגיעו למשחטות שלנו, של הרבנות הראשית, והראו איזה הר, שם הר של מלח יש שם. הם מולחים את העוף, זה עובד בסרט נע, הם מולחים את העוף, ואחר כך הוא נופל לתוך בריכה גדולה מאוד של מים, שורש שם, ואז כל המים יוצאים, באים מים אחרים, אז הם רוצים כמה שאפשר למעט. לפני שנופל המים, הוא נמצא למעלה, ואז מתנענע, זה נקרא ניפוץ, שאז כל המלח נופל. צריכים שיהיה יותר חזק הניפוץ, זה הולך בסרט נע, שיהיה יותר חזק, שהמלח ייפול יותר, ושיהיה שטיפה יותר חזקה. כמו שעושים, איך זה נקרא, ג'קוצי, איך זה נקרא, יש בבריכה ומים הצדדים, ככה צריכים לעשות בבשר, שמולחים בשר, מולחים עופות, שיש שם את הזרם של המים, שיוציא את כל המלח, כמה שפחות מלח. אבל צריך שיהיה בשעת המליחה עצמה, ודאי. אנחנו סומכים על המליחה, לא צריך חליטה. התימנים, לא כולם, התימנים מחמירים, אחרי שמולחים את הבשר, מרתיחים מים, מולחים את הבשר, לא יחד עם הבשר, מרתיחים מים לבד. אחר כך שמים את הבשר בפנים, חיסים ומוציאים. הרדבז כותב, לפני למעלה מ-500 שנה, אנחנו לא בקיאים בחליטה. צריך שיהיה מים מבעבעים, או מספיק הצודת בו. משאירים את זה בפנים, או צריך מוציא את זה מיד. לא בקיאים בזה, אחרי אנחנו לא עושים חליטה. כנראה התימנים כן בקיאים בחליטה, והם עושים חליטה. מרן ביחווה דעת כתב, תימני שהגיע לארץ, נמצא בישיבות, הולך לחתונות, השמחות שלנו, וחושב יש אחדות בעם ישראל. אולי הוא לקח מרוקאית או פרסייה וכן הפוך, ואם לחתונה, הם לא עושים חליטה. איזה חתונה היום עושים כל העופות או הבשר בחליטה? ואם התימנים, מה, לא יאכלו? כל היום מסכנים חיכו לחתונה לבוא ולאכול. לא יאכלו? לכן הרב אומר, ברגע שהגיעו פה לארץ, יעשו הכל כדעת מרן. במפתה שלהם, יעשו מפתח שלהם, של התימנים. במנגינות, יעשו מנגינות שלהם. הם נמשכים אותו, כל אחד, מה שמנהג, שהיה ילד קטן, ממשיך בזה כל הזמן. ואותו נמשך לזה. אבל בענייני ההלכה, הכל לעשות כמו דעת מרן. עכשיו, אם לא רוצים לשמוע לנו, בבקשה, שלא יאכלו. אנחנו רוצים בטובתם, אנחנו רוצים. שיוכלו לאכול בשמחות. וגם בישיבות. אצלנו בישיבה, תמיד יש לנו תימנים. ואף פעם לא ראיתי תימני שמחמיר ולא אוכל עוף או בשר. הנה, אתה יודע ככה, הייתי חוסך, ועוד. ואני אוכלים בשר כרגיל, וגם עוף כרגיל. אנחנו לא עושים חליטה. בשולחן ערוך, סימן סמכתי צעיף, יוטט. מרן מביא סתם ויש. סתם, כבר שנמלח הבשר, לא צריך לתים אותו במים חמים, מותר כבר לבשל אותו. תשטוף אותו ומותר לבשל אותו. ויש מי שמצריך חליטה, זה לשון מרן. קמילן, סתם ויש, הלכה כסתם. כמו שמרן כתב את זה בסתם, שלא צריך חליטה. נכון שהביא דעת הרמב״ם, יש מי שמצריך חליטה, הביא אותו בעלמה, לכבוד בעלמה הביא אותו. אבל לא שצריכים לחוש את דברם. ולכן המנהג שלנו פשוט, שלא עושים חליטה. בית יוסף שם, סימן סמכתת, הוא כותב שרק בערב שבת, או שיש לך אורחים, אין לך ברירה, אז תעשה את המליחה, ולא תעשה חליטה. שולחן ערוך, הוא לא כתב את זה. רואים שבשולחן ערוך, התחבר בסוף ימיו של שולחן ערוך, של בית יוסף. יוסף התחבר בהתחלה. הפרש השנים, אחר כך התחבר השולחן ערוך. אחרי בדק הבית. יש כמה קטעים בדק הבית, שאולי כתב אותם אחר כך. אבל רוב בדק הבית ובית יוסף נכתבו הרבה לפני השולחן ערוך. כשאתה רואה שינוי בין הבית יוסף לשולחן ערוך, אתה אומר, מרן בשולחן ערוך חזר בו. נכון שבית יוסף הוא כתב שלהקל בזה רק בערב שבת, רק לכבוד אורחים, לא סתם להקל בזה. אבל בשולחן ערוך כתב סתם להקל בזה. הלכה כסתם. פלא שלי, חר המחילה, הגאון הרבי ציון אבא שאול כותב, שצריכים לכתחילה לעשות חליטה. לא דבר על תימנים. הוא דבר על כולנו, על הפרסים, על העקים, על כולנו מדבר. שצריכים לכתחילה לעשות חליטה. רק בערב שבת, או אורחים, סד מרובה, אין לך בירה, טוב, תעשה בלי חליטה. מי עושה ככה? רק בערב שבת, אורחים, אלא וכי תמיד צריך חליטה. אני מספק עם בכלל בני ביתו גם עושים ככה. ולמה הוא כותב ככה? כי הוא אומר, הוא נאמן לכלל שלו. שכתוב סתם ויש, לפי דעתו, צריך לחוש לכתחילה תמיד ליש מי שאומר. מרן הביא בשולחן ערוך, סתם, לא צריך חליטה, יש מי שמצריך חליטה. אז הנה מרן הביא את זה. מרן הביא את זה, צריך לחוש לכתחילה לחליטה. בפרט שבית יוסף כתב, אורחים וערב שבת. כך הוא פוסק, הלכה למעשה. כמו שאמרתי, אני מסופק, אפילו בני ביתו, ככה עושים. לא יודע, הוא עצמו ככה עשה. הוא היה תמיד אוכל עוף, רק חליטה, הוא לא אכל בשמחות, הוא היה מגיע לשמחות שלנו. כל שמחה היה מגיע, היה מקפיד, היה ידיד של הרב, כל שמחה מגיע. ותמיד הוא אכל בשר, עוף, הכל, ואף פעם לא עשו חליטה. כך כתוב בשמו, לא יודע, אולי תלמיד טועה ברבות עולה, אני לא יודע. עצם הכלל שהוא אומר שסתם ויש צריך תמיד לחוש ליש מחילה, זה לא נכון. החידה כותב בפרקי יוסף בסימן סמיך א', שאמרו כן בשם מרן הבית יוסף, שאלו את מרן הבית יוסף, שאתה כותב בשולחן ערוך סתם ויש, איך אתה פוסק? אמר להם, אני פוסק כמו הסתם, אני סובר כמו הסתם, זהו. מעתיק אותו החידה. הוא אומר, ככה שאלו את מרן הבית יוסף. אם היה כמו שאומר, התחילה צריך לחוש, יש מי שאומר, רק במקום צורך, סדר רבה, ערב שבת, כמו הסתם, אז כביכול מרן מכשיל אותנו. מה מרן אמר? אני דעתי כהסתם. לא, התחילה צריך להיות כמו, יש מי שאומר, במקום צורך, סדר רבה, אורחים, עושים כמו הסתם. למה מרן אמר סתם? רואים מפורש שדעת מרן הבית יוסף, שדעתו הלכה כסתם לגמרי. אני יודע מה יענו על הראייה הזו, זו ראייה חזקה. מי זה בעל הכלל שסתם ויש הלכה כסתם? מי כתב את זה? רבי מנחם עזריה מפנו. הוא היה, אפילו הזכרתי את זה פה, היה בסביבות 29-30 בערך, כשמרן הבית יוסף נפטר. הוא לא היה באותו עיר, אבל באותו היה בגיל כזה. הוא היה מדפיס של הספרים של מרן. מרן הבית יוסף, אשר אנחנו את הכתבים שלו, הוא מטפל בהדפסה של הספרים של הבית יוסף. הוא היה בגיל 30, בשוט הרמה מפנו, בסימן צד דיזיין. הוא כותב פורש, דע, כי זה המחבר, מי זה? השולחן ערוך. כשהוא כותב סתם ויש, דעתו כי סתם. ולא כתב את סברת היש מי שאומר, אלא לחלוק כבוד לבעליה, במקום שרבים וגם טובים סוברים כמותם, ומקצת קהילות נוהגים כן. לכן הביא אותם. למה הביא את זה? לחלוק כבוד לבעליה. אם היה כמו שאומר חכם בציון, היה צריך לכתוב, ולא הביא את סברת יש מי שאומר, אלא לחוש לך תחילה לדבריהם. הוא לא כותב ככה. הוא לא יכול לחלוק עליו. למה היה חלוק? מה זה פלפול? זה כללים בדעת מרן, אחד שהיה בדורו של מרן, והוא יודע מה שהוא כותב. הוא כותב, דע, כי זה המחבר, ככה דעתו. יש לזה עריכות, הזדמנות אחרת, נעריך בזה. אבל זה ברור, תזכרו, שמרן כותב, סתם ויש, הלכה כסתם לגמרי. ולא כתב את יש מי שאומר, לחלוק כבוד לבעליה, זה הכל. לפי זה, לא צריך שיהיה חליטה. אז אמרתי שהלקט כותב, אם אדם אין לו מלח, יכול למלוח בסוכר. ואבי עומר, הרב מביא אותו ותוקף אותו. איך אפשר? ואז הוא מזכיר את החידה, שהספר הזה נועד לתלמידים, לחידוד. בא בישיבה, אמר להם, מה הדין? סוכר? אפשר למלוח? כל אחד אמר סברה. זה חידוד בעלמה. כמו שעושים לפעמים בקמפים, שואלים איזה שאלות, כדי שבחורים ידברו בלימוד. זה הכל. אבל לא זה הלכה למעשה. יש חולקים על החידה. כאילו ראו בזה כאילו פגיעה בכבודו של הלקט, רבי יעקב חגיז. מה אתה כותב שהוא כותב לתלמידים? לא הסכימו מהחידה, אבל כך כותב מהחידה. אבל צריך לבדוק כל תשובה לגופה. אני חוזר בחזרה, שוט הלקט של רבי יעקב חגיז, קצת הסתעבתי להסביר מי זה רבי יעקב חגיז. הוא כותב בסימן קוף צדיתת, סליחה קוף פתת, הוא כותב, מהו לבשל באש המתהווה בין הערים? יש הר געש. יש פורץ הר געש, יוצא משם האש. מי שיתקרב משם, יישרף חס שלום. לכן מחכים, עד שהלוע של הר געש יירגע, נהיה נמוך, ואז הוא מתקרב לאט לאט, לוקח סיר, גדרה, תבשיל לא מבושל, הוא שם את זה בלוע של הר געש, תוך כמה דקות, זה מתבשל. בשבת. מה הדין לבשל באש היוצא מבית הערים, מבין הערים? מותר או לא בשבת? וזה דן הלקט. תוך התשובה הוא מסביר מה זה הרגש. רבותיי, היום יש חוקרים, יש מדענים, ויודעים כל מיני דברים. בזמנו, איפה היה חוקרים, איפה היה מדענים? בני 400 שנה, ידעו מה זה הרגש, אבל הוא מסביר. אומר, אמרו המדענים, ניצוץ מן השמש יוצא בלוע של הרגש, ואז יוצא האש. מסביר יותר, אני אחיב את זה יותר. כדור הארץ זה בערך כאן וכאן, כל הכדור זה לא ממש כדור, זה כדור באיזה מקום זה יותר רחב. כדור הארץ זה בסביבות 40 קילומטר, כל כדור הארץ זה שכבות שכבות. בהתחלה זה שכבות, באמצע זה שכבות של מתכות, זה חם מאוד, 2200 צליוס חום, תראו איזה חום זה. בשכבות, כל שמתקרבים לכדור, לשכבה העליונה, זה מתקרר. ואז שכבה העליונה, הכל זה סלעים, סלעים. שכבות של סלעים. מי שיחפור 16 קילומטר כאן, ירושלים, 16, יעבור את התאום, יעבור את הלבה, ויחפור עוד 16 קילומטר, יגיע למנהטן. אנחנו למעלה, מנהטן למטה. זה כדור הארץ. סביבות יחד עם התאום, יחד עם הלבה, אומרים השכבה החיצונה זה 35 קילומטר. השכבה מכל הצדדים, 35 קילומטר, חוץ מהתאום והלבה. לפנים, תוך כדור הארץ, למה זה נהיה חם? יש שם פלטות של מתכות. זה חם רותח. למה? יש שם גופרית. שואל הלקט, אז למה לא כדור הארץ לא נהיה רותח? אם יש שם אש, תראו לעצמכם, היה שם תנור של אפיית מצות, היה שם, היה צריך להיות כל הכדור הארץ רותח. אומר, לא. אמרו המדענים, למטה, בתוך כדור הארץ, יש חומר בעירה, יש גופרית. זה לא נהיה אש. חם מאוד. בגמרא שבת, למתת. הגמרא אומרת, חמי טבריה, איך זה נהיה חם? כי זה עובר הפתחה של גיהנום. אז שואל הלקט, הפתחה של גיהנום? זה אש. אז למה בשל חמי טבריה זה נהיה פתור? מה את מדרבנן זה עשו? זה מתחמם באש, אש זה דאורייתא. ולא, זה לא אש של גיהנום. אש של גיהנום זה גופרית, זה משהו חם, חומר של 2,200 חום, חום. אבל זה לא אש גמרא. אין שם חמצן, בפנים, תוך כדור הארץ, אין חמצן. אז למה יש? האש יכולה להתאבות, להיות רק כשיש חמצן. לכן, כשמגיע החומר הבעירה הזו, הגופרית, מגיע ללוע של הארגש, ניצוץ מן השמש מקיע עליו, ואז בחמצן זה נהיה אר של אש. מי שיסתכל בספרים של אלפרין, אות A, יש שם תמונה של הארגש. תראה, ממש אר של אש יוצא משם. בפנים היה אש? תוך כדור הארץ היה אש? לא. שם היה חומר בעירה, היה גופרית. בחתונות יש אנשים שמסמכים חתן וקלה, וזורקים אש מהפה. מה יש להם בתוך הבטן אש? איך אפשר? יש להם חומר בעירה. שיוצא החומר בעירה לחמצן, לאוויר, אז זה נהיה אש. הוא לוקח מצית ואז זה נהיה אש. לא יתכן שבפנים יהיה לו אש. תראו, כל זה מסביר שוט הלקט ביעקב חגיז. מאיפה הוא ידע? היה מדענים, הוא כתב, אמרו המדענים, אבל הוא כותב, מסביר את זה, איך זה פועל בכלל. אומר, החום של הגיהנום, זה לא אש ממש, אלא זה חום חזק מאוד, לכן חמי טבריה, זה פטור, אין בזה איסור בישול. אם זה היה מתחמם ממש על ידי האש, היה צריך להיות שהחיה והיה צריך להיות. זה לא על ידי אש, זה על ידי חום, על ידי גופרית. טוב, עכשיו הוא חוזר לשאלה שלו. הוא שואל, מהו לבשל בשבת באש שיוצא מבין הערים? הוא כותב, אפשר, זה חום גופריתו ואין אש, ולא יהיה חייב עליו. זה נקרא תולדות חמה. זה יצא ניצוץ מן השמש, תולדות חמה. הוא מחלק בין אדם שלוקח אבן, משפשף אותה עם אבן, ויוצא אש. אדם הראשון, כתוב בחזל, שמוצא שבת, ראש ברוך הוא נתן לו בינה יתרה, ואז הוא לקח אבן באבן ושפשף, ויצא אש, ואז הוא ברך בורא מורה האש. יש מי שאמר, אדם הראשון טייל ובעט באבן, והאבן פגעה באיזה אבן השני, ויצא ליצוץ, עשו לו מדרים כאלו. זה נגד דברי חזל. כתוב מפורש בחזל, יש בינה יתרה, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון, נתן לו שכל להבין, תוך עונה לאדם דעת, ואז שושף אבן באבן ויצא. איזה אבנים? אבנים שמקיע עליהם השמש. בפנים, לא, כמה ששושף, לא יצא אש. האבנים החיצוניים, הסלעים החיצוניים, ששושף בהם, גם לא כל אבן, גם החיצוני, כמו האבנים של רמת הגולן, זה אבנים מיוחדים, ששושף אבן באבן, יוצא מזה אש. וזה נקרא תולדות חמה. זה לא נקרא חמה. לא את חמה, זה רק בדרבנן. ולכן הוא אומר, מי שבישל, חל המעשה, כן? מי שבישל בלוע של הארגש, הוא עבר לסוד דרבנן, ולא לסוד דאורייתא. כך כותב. זאת אומרת, רבותיי, לפי זה, כל שכן שמי שמבשל בחומר כימי, בקוסת שפירים שהזכרתי, שזה אולי יהיה דרבנן, הוא בכלל יהיה אפילו מותר. למה דרבנן בכלל? זה פחות בתולדות חמה. תולדות חמה, מה שהוא הביא, דוגמה. אדם לוקח זכוכית בגדלת, שם את זה כנגד האש, עכשיו בקיץ, אולי בירושלים זה לא יצא, אבל באילת, מקומות חמים, כן? מול השמש שם את זה, מול השמש, לא יש, השמש, ומחמם תבשיל. הרבה זמן תופס את המגדלת, יכול להתחמם את התבשיל. אדם שבישל בצורה כזו בשבת, מה הדין? הוא אומר, זה נקרא תולדות חמה. כך כותב הלקט. ספר תורת שבת חולק עליו. וזה בישול גמור, בסך הכל צמצם את הקרני השמש, בסך הכל, זה לא לקרנות חמה, זה לא שהסוכים בדלת חמימה, וחיממתי את המים. זה לא, יש לי ויכוח. תורת שבת עם שוט הלקט, מה זה נקרא? אבל הוא מחלק, הלקט, בין סוכית מגדלת לבין הדבר הזה. מכאן יש לקום לדון מה הדין דוד שמש בשבת. אצלכם במוסקבה אין לכם דוד שמש. אין שם שמש, כן? אבל פה בארץ, אורך השם, מזרח התיכון, יש הרבה שמש, ועשו דוד שמש. מותר לפתוח את הברז של המים החמים של הדוד שמש, כשאני יודע שזה רותח. יש לפעמים, אתה יודע שזה לא רותח, לא בקיץ, כן? בחורף. עכשיו, קיץ, ברור, אדם יפתח את הדוד שמש, תראו, ביום ממש מים חמים. כשאתה פותח למטה במטבח, או באמבטיה, אתה פותח למטה, מיד נכנס מים קרים, מהצינור שמגיע מהעירייה, מגיע מיד, הצינור חסים, זה חוק הכלים ששווים, חייב להגיע מים קרים, לפעמים עושים איזה פטן, לסגור למעלה, שלא ייכנס, אבל דרך כלל, כשפותחים למטה, למעלה נכנס מים קרים. הדוד מלא מים חמים של דוד שמש. נכנס עכשיו, פותח למטה, נכנס עכשיו מים קרים מיד. זה נהיה מיידי, מיד. נכנס מים קרים. המים הקרים האלו מתבשלים בתוך הדוד. הדוד הזה כולו מלא מים חמים. ואז הוא מתבשל במים חמים. מה הדין בשבת? היו כמה רבנים שאסרו את זה. הסטייפלר, בזמנו, הוא אסר את זה בכל תוקף. הוא זמנו נתן הסכמה, ככה סיפרו לי, אני לא שמעתי, שהוא נתן הסכמה לספר שמירת שבת כהלכתה של הרב נויבט. ואחר כך הסטפלר חזר בו וביקש מהרב נויבט תעשה איקס בעת הכל ההסכמות. כבר הספר רצה לאור, יש כבר את ההסכמה של הרב. הרב היה בסך הכל היה חבר בדין, לא רב ראשי ולא שום דבר, אבל כבר היה בעל לבי עומר, כן? אז הוא ביקש הסכמה מהרב. הסטפלר כעס מאוד. אתה כתבת בספר שדוד שמש מותר בשבת לפתוח בבית? זה בישול, איך אפשר? איך התארת את זה? אבל הסתמכתי על אבי עומר, הוא מזכיר שם את אבי עומר. הוא לא הסכים. הוא אמר את ההסכמה, תבטל את ההסכמה. אז הוא עשה איקס לכל הספרים, עשה איקס, בגלל שהוא לא הסכים עם ההלכה הזו. הוא היה מחמיר מאוד בדבר הזה, הסטייפלר. אבל למרות זאת, היו הרבה חכמים שהתירו דוד שמש בשבת. מה הסברה שהתירו? יש מנחת יצחק של הרב וייס. היה רעבד העדה חרדית, היה גאון עצום. והיה לו קשרים נסתרים, חברה אני אומר נסתרים, עם מרן האב הזכר צדיק לברכה, כן? נסתרים. הוא כותב כמה תשובות, ובעניין דוד שמש, התעו אותו. לא כמו שהלקט, המדענים אמרו לו דברים נכונים. באו מדענים, חשמלאים, והסבירו לו דברים לא נכונים. איך הדוד שמש עובד? איך המים נהיים חמים? השמש מקע על המים, שבתוך החבית, וזה מתחמם. אז זה נקרא בישול בחמה. בישול בחמה מותר. גמרא בשבת למתת. בישול בחמה עצמה מותר. תולדות חמה, יש גזירה תולדות ההוא, וזה אסור, מדרבנן. אבל חמה עצמה מותר. הוא אומר, זה חמה, זה חמה. יטעו אותו, זה לא נכון. איך זה עובד? יש חומר שחור בקולטים. השמש, זה קולט את כל הקרני השמש שיבוא על הצינורות. בתוך הצינורות יש מים. כשהמים מתחממים, הצינור מתחמם, רותח הצינור. יש שם צבע שחור כזה, שקולט את החרדים שהולכים עם שחור, יותר חם להם, יש הולכים אלו לבן כל הזמן, המקובלים. השחור קולט את השמש. אז כל הצינור כולו מתחמם, המים לפנים רותחים ובורחים. מים שחמים הם בורחים, באים מים חדשים. הם בורחים מים חדשים. גם מתחמים, מוחים. ככה כל המים מסתובב, עד שמגיע, המים נופלים בתוך הדוד, ואז לאט לאט הדוד מתמלא, מים חמים. אז איך זה מתחמם? מתחמם מהצינור. הצינור נהיה חם, רותח, המים בפנים מתחממים, זה נקרא תולדות חמה. השמש מכה לא ישר על המים, היא מכה על הצינורות, והצינורות מתחממים, והם מבשלים את המים שבתוכם. יטעו אותו, את הרב וייס, אמרו לו דברים במציאות שלא נכונים. ולכן הסברה שהתירו את הדוד שמש זה לא בגלל החמה, לא בגלל מה שהוא רצה להגיד, הוא התיר בגלל חמה, זה מחילה, זה לא מדויק. באמת זה נקרא תולדות חמה, לדעת מה התירו, לכאורה זה אסור, עטו תולדות ההוא, עטו בוילר, לכאורה צריך לאסור את זה. התירו את זה כי זה נקרא בדרך כלל פסולת. פסיק ראשי זה לא אכפת לה בדרבנן. קודם כל זה דרבנן. תודות חמה, כל המודים, זה דרבנן. אני מתכוון לבשל את המים שנכנסים עכשיו בפנים? לא. אני עכשיו מתכוון לשטוף את הכלים, לשטוף פנים וכדומה, ידיים ורגליו. כל הגוף למה חייסו בשבת? אלא ידע פניו ורגליו שמותר. הוא לא מתכוון שיכנסו מים בפנים לחמם אותם. אבל זה פסיק ראשי. התכוון או לא התכוון? פותח למטה, למעלה נכנס מים קרים ומתבשלים. פסיק ראשי, דבר שברור שזה יהיה. זה הפירוש פסיק ראשי. דבר שברור, רבותיי, לפני 50 שנה, 40 שנה, היית פוגש בעלי בתים, ושאל אותם, מה זה פסיק ראשי? לא יהודים, מה זה פסיק ראשי? או מה זה מנחה שנצחה לגופה? מה ההבדל בין מנחה שנצחה לקובה, לבין דבר שאינו מתכוון? מה ההבדל ביניהם? לא יהודים. מה זה נת ברנת? לא יודעים, חושבים, נת ברנת זה נגד טנקים, חושבים, לא ידעו מה זה. היום, זכותו של מרן, גם במרן, כן? היום, כל בעל בית פשוט, אדם שעובד כל היום בבניין, כל הזמן עובד, כל אחד חושב מה יודע, מה זה פסיק ראשי, מה זה מחש חצר גופה, מה זה טעם כעיקר, מה זה נת ברנת, יודעים, וחושב, הרב החדיר את זה משך שנים, הוא היה הולך הרבה ברחבי הארץ, אני עוד זוכר שהיו ילדים קטנים, בגיל 6, בגיל 7, מרן היה נוסע בכל מיני רכבים, סוסיטה, כל מיני רכבים פשוטים, היה נוסע לכל מיני ערים, לשדרות, לפרדס כץ, לראשון לציון, נוסע לתת שיעורים, ובהלכה. הרב לא היה דרשן, הוא ידע לדרוש, כן? אבל בשיעור בכוחותיו, רק בהלכה היה מדבר. יש רבנים אחרים, כל מקום שולחים, רק דרשות, 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 נמאס. אלא היה מדבר עניינים של הלכה. וככה, בעלי בתים, יודעים כל מושג ומושג. לכן, אני לא מסביר לכם מה שם את הפסיק ראשי. אתם סתמה, אתם כולכם יודעים מה זה נקרא פסיק ראשי. דבר שבטוח שזה יהיה, כן? אכפת לו, כנס מים או לא כנס מים, לא אכפת לו. בתוספות, שבת, קופגים על עמוד א', דיבור המתחיל, לא צריכה. מבואר להדיה, מי שקרא טוב את התוספות, ללמוד את זה בעיון, אין הבדל בין פסיק ראשי, זה לא ניחה לי, שאני לא רוצה אותו, פסיק ראשי שלא אכפת לי. אין את זה ביניהם. שניהם, פסיק ראשי, זה לא ניחלה, בדרבנן, בדבר שעיקר איסורו מדרבנן, מותר. זה תוספות, בשבת, קופגים על, בכתובות, בדף וו, זה גם כן, מערם מרוטובוג, מובא בתוספות, מסכת יומה, בדף למדי עמוד א', בשם מערם מרוטובוג. שפסיק ראשי, זה לא אכפת לבדרבנן, זה מותר. יש להקת פוסקים אחרונים, שפסקו להתיר דבר כזה. ספר דברי מלכיאל, ספר באר יצחק של הגאון רבי יצחק אלחנן, רבי יוסף שאול נטרזור בשואל ומשיב, בספר תורת חסד ללובלין, זה ספר נפלא הספר הזה. אמר לי פעם מרן, כשהוא היה צעיר לימים, הוא היה ללמוד בחול המועד בשני ספרים, לוקח אותו שני ספרים ולומד בהם, בורח מהבית אחרי זה בכנסת ללמוד בהם. מה הספרים? חקרי לב ותורת חסד ללובלין. במצווה שלי, קיבלתי הרבה ספרים כפולים, פליועץ, הרבה ספרים כפולים קיבלתי. עשינו את הרימת הכפולים, אומר לי הרב, תלך לשטיצבר, במאה שערים, היה חסיד גור אחד, היה מוכר ספרים חצי יום, היה גאון עצום היה, עליו השלום. לך עליו, כל הספרים המיותרים שיש לך, תחליף אותם כולם, בתורת חסד ללובלין. אז זה היה קשה להשיג את זה. היה יקר מאוד עולה. היום הוא חושב, הוציאו את זה מחדש, תענוג. אבל אז זה ספר נפלא, היה גאון עצום, תורת חסד ללובלין. הוא כותב שפסיק ראשי לא אכפת לבדרבנן מותר, גאון הדור הקודם לפני 100 שנה, רבי יצחק אלחנן, כותב פסיק ראשי לא אכפת לבדרבנן מותר. חזון איש יש סתירה בדבריו, סימנון יש סתירה בדבריו, אם תמיד מותר, כל דרבנן הוא רק שבות קל, יש סתירה, לא דברים בורים בחזון איש. אבל יש לנו פוסקים אחרים, כמו שאמרתי, באר יצחק, שואל ומשיב, דברי מלכיאל, תורת חסד. לפעמים אדם שפותח את הברז של המים החמים של הדוד שמש, ניחלה שיכנסו מים קרים למעלה והתבשלו. למה הוא עכשיו שותה פניו ודיו ורגליו? יש לו עוד ילדים. יש לו 15 ילדים, יש לו בפורת יוסף. אני גם כן צריכים לחוץ פנים מים חמים. אז ניחלה. עכשיו תחת הברז למטה, נכנסים מים קרים למעלה, הוא רוצה שגם מים לא יתחממו. פסיק השד ניחלה. מה הדין בזה? וכן אמרתי לכם שזה לא אכפת לו, שזה לא ניחלה. אמרתי לכם, תוספות, אמרה מוטיבוק, פסקו שזכרתי שזה מותר. מה הדין שזה ניחלה? היה איזה רב אחד שעונה תשובות ברדיו. מזמן, שמעתי אותו, והוא שאלו אותו על דוד שמש, ולא, פסיק ראשי זה לא אכפת לי, לכן מותרים. אבל ואם זה ניחלה, אמר לו, אז אסור. הוא לא קרא את התשובה בבי עומר. אולי הוא קרא מורה מכל האמור, ככה שאין להם זמן ללמוד. צריך ללמוד, שבת אחרי החמין, עונג שבת, תפוס חברותה, ללמוד אבי עומר על הסדר, כל התשובה כולה, זה עונג שבת זה. טוב, מי שיקרא כל התשובה יראה, שהרב מתיר גם בפסיק ראשי דניחלה, בדרבנן כמובן, לא בדורייתא, בדרבנן. מסתמך קודם כל על תרומת הדשן, המארי, הוא היה לפני קרוב ב-600 שנה, הוא סוף הראשונים. הוא כותב, פסיק ראשי, זה לא, אפילו שניחלה, אם זה דרבנן, מותר. כך הוא כותב. המגן אברהם הביא סוגיות מפורשות נגד תרומת הדשן. מגן אברהם, וחולק עליו הדשן. רב חילב וחולק עליו. יביא עומר, מביא את כל הסוגיות האלו, מה שהביא המגן אברהם, פלפל בכל סוגיה וסוגיה, ממש פלפול מתוק. אבל יש ראיות במרן השולחן ערוך, סימן שנקביו, סוף סימן שנקף. יש כמה ראיות שמרן סובר, פסיק ראשי, דניחלה, בית רבנן, אסור. רק בלא ניחלה. וגם בלא ניחלה, יש בזה עיקולי פשורי. אבל בניחלה, דעת מרן, לא כמו תרומת הדשן. אבל תדעו, יש לנו פוסקים שלנו, הספרדים, שפסקו הלכה למעשה להקל כמו תרומת הדשן. ביניהם, הגאון רבי יונה נבון, בנחפה וכסף, רבו של מרן החידה, הוא כותב להלכה למעשה, לסמוך על תרומת הדשן, פסיק ראשי, בית רבנן אפילו ניחלה, מותר. הגאון רבי יהודה עייש, לפני 200 שנה, גם כן, הוא היה באלג'יר, הוא פוסק הלכה כמו תרומת הדשן. גינת ורדים, אבי אברהם הלוי, גם פוסק ככה. ספר יד מלאכי, גם פוסק ככה. נכון, למעשה אנחנו לא סומכים עליהם, כל הכבוד. יש לנו ראיות ממרן השולחן ערוך, קיבלנו ראיות מרן, ומרן פוסק שזה אסור. אבל יש עוד ספרה נוספת. כותב המקנה. מי זה היה המקנה? הוא נולד לפני קרוב ל-300 שנה, 280 שנה בערך. והוא כותב בחידושיו לאבן העזר בסימן סמך אי. כל מה שעשו סיק ראשי דניחלה בדרבנן ואיסור דרבנן שדומה לדבר דאורייתא. איסור דרבנן שהוא גזרה זה קל יותר. וזה גם הפוסקים שהחמירו, חלקו על תרומת הדשן, המגן אברהם עוד עימה, יסכימו שזה מותר. כאן זה איסור גזרה. תולדות חמה, עתו תולדות טהור. ואיסור גזרה, כולם מסכימים, תרומת הדשן, פסיק ראשי, אפילו שניחלה, ודרבנן, זה מותר, כי זה איסור גזרה. כך כותב המקנה, הוא לא לבד, יש ספר עץ סופר. גם כן, כותב ככה. גם כן, אבי יוסף שאול נתנזון, שאול למשיב. זה מעניין, מרן ואבי עומר רואים איזה פקיעות שלו שהיה לו בספרים האלו, של גאוני האשכנז, כמו שואל ומשי, כמו נודע ביהודה, כמו באר יצחק ויצחק חנן. אין תשובה שהרב לא מדבר עליה שלא לא מזכיר את הפסקים האלו. אז רבי יצחק, שואל ומשי, הרב נתנזון, וכן עד סופר, מסכימים עם המקנה. יש חילוק בין איסור גזרה לאיסור דרבנן. דוד שמש זה איסור גזרה. זה הסברה שהרב יתיר ואבי עומר, חלק ד' את הדוד שמש. אני מניח שהסטפלר לא ראה את התשובה הזו. לא יודע מה לבי עומר החלק הזה, אני לא יודע. אבל מסתמה לא ראה את זה. והיה רואה את כל המהלך של הרב. מה הדין פסיק ראשי דלא אכפת לבית רבנן, כל הפוסקים. היה רואה מה הדין בניחלה. רואה כל המהלך. רואה, בסדר, יש. זה לא לעשות על זה איקס, לא להסכים לדבר הזה. אחר המחילה מכותר אותו. לכן, למסקנה, מותר להשתמש ו... דוד שמש בשבת. זה לא נקרא חמה ממש, זה נקרא תולדות חמה. השלחתי את זה, איפה הסתעפתי לזה, מה שכתב הלקט, שלוקח סוכית מגדלת מול השמש ומחמם. מה הוא קורא לזה? תולדות חמה. זה בדיוק דוד שמש. מה לי מרח חומר שחור, שקולט את קרני השמש, מה לי לוקח סוכית מגדלת? הוא קורא לזה תולדות חמה. הנה זה ראיה, שזה נקרא תולדות חמה, ולא חמה ממש. יש ספר, קריאת ספר על הרמב״ם, בפרק ט' בהלכות שבת, הוא כותב, בישול מדאורייתא לא אבה אלא ברור או תולדות ההוא. מה שאין כן, דברים אחרים, אין בזה בישול. יש ספר תורת משה, של הגאון החתם סופר, בראש פרשת ויקהל. הוא כותב, המבשל בחמה פטור, פנש במשכן, לא בשלו בחמה. מה אדם בשל לפני מלך בשר ודם בשמש? הרי השמש יכול לבשל, אבל לא יהיה לצורה שמבושל. שבע חצים בפת לא יהיה בזה. כמו שלא מבשלים למלך בשר ודם בשמש, כך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא במשכן, לא בישלו לו בשמש, לא צלו בקורבנות עד בשמש. הוא ממשיך ואומר, החתם סופר, במצרים, עם ישראל, שהשתעבדו לפרעו, מסתמה בישלו בשמש. איפה היה להם לוקסוס לבשל בגז וכדומה? המסכנים היו עבדים לפרעו, אז בישלו בשמש. וזה מתבשל, בישלו בשמש. מצרים חם מאוד, הם בישלו בשמש. אבל במשכן לא היה בשמש בישול, כי זה לא כבוד של מלכי המלכים. לפי זה הוא אומר שאתה דבר גם בשבת, מי שבשל בחמה, אין בזה מלאכה. לפי החתם סופר, לפי קריאת ספר, מי שבישל בקוסת שימורים שאמרתי, אין בזה בישול. קל בחומר שאין בזה בישול. יותר מזה, יש היום מיקרוגל, יצא לפני כמה עשרות שנים. איך זה עובד המיקרוגל? יש שם גוף חימום, יש שני סוגי מיקרוגל. יש מיקרוגל עם גופי השחמה, ויש הרגיל. קודם כל, זה לא בריא. צריך אדם מאוד להיזהר, לא להרבות להשתמש במיקרוגל. כדאי להביא, יש חברה מיוחדת, כל חצי שנה הם באים, ובודקים את הקרינה שיש שם. זה מסוכן מאוד. יש רשת, סוכית מכאן, סוכית מכאן, כדי למנוע את הקרינה, שלא יצא לחוץ הקרינה. יש גם מאוורר. למעלה, אתה שומע זמזום, מה זה זמזום הזה? זה מאוורר קטן שמוציא את הקינה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל...